טוב, שלום לכולם, לאלה שפה במכון ולאלה שצופים בנו במקומות אחרים. אנחנו היום לומדים הפטרת תענית ציבור, בסדר? אנחנו במהלך השנה עברנו לכל ההפטרות של כל פרשיות השבוע, ויש כזכור גם הפטרות שהן תוספות, אם זה ארבע פרשיות, ואם זה שבת תשובה, ואם זה שבת הגדול, ויש לנו גם בתענית ציבור, אנחנו קוראים הפטרה בישעיהו, פרק נ"א פסוק ו עד פרק נ"ו פסוק ח, דרשו השם בהימצאו, כראו בהיותו קרוב. קוראים את זה בתעניות ציבור, שזה ארבע, צום גדליה, עשרה בטבת, י"ז תמוז ותשעה באב, במנחה, כן, בשחרית קוראים בתשעה באב דברים אחרים. וצריך ללמוד פה מה העיקרון הרוחני שההפטרה הזו היא ממוקמת דווקא בנושא של תעניות ציבור. אז באמת בשביל להבין את המילים של ההפטרה צריך קודם כל להבין מה הרעיון של תענית ציבור. תענית ציבור היא נקבעת, ככה כותב הרמב״ם, זה לא סתם ככה כדי שיהיה לנו לא נעים, כאילו פעם היה חטאים, אז עכשיו באותו יום שקרה חורבן, שקרה אסון, אז עכשיו אנחנו צמים כדי שנרגיש לא בנוח. זו הסיבה המאוד חיצונית של התענית. התענית, אומר הרמב״ם, זה כדי שלא נשוב למעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה. זאת אומרת, למה נגרם החורבן? החורבן נגרם בגלל חטאים. בגלל חטאים שנבעו מחומרנות. אתה יודע, מה השורש של כל החטאים? זה המשיכה אחרי העולם הזה, אחרי התאוות והיצרים. אז ממילא שאנחנו צמים במטענים בימים הללו, אנחנו בעצם מתקנים את החטא. על ידי הצום, אדם טיפה מרסן את העולם החומרי שלו, זה לא אוכל, לא שותה, ואז זה יוצר תוספת של רוחניות שהיא באה לחפר על החטאים שהיו בעבר. זה באופן כללי הרעיון של תעניות ציבור. כל התעניות שלנו הן סביב החורבן, חורבן בית המקדש הראשון, זה התעניות נקבעו, אבל חזל גם אחרי זה בתשעה באב וגם י"ז תמוז, אז הכניסו את זה גם חלקים בית שני, אבל אם נזכר, זה מתחיל דבר ראשון בעשרה בטבת, שבעשרה בטבת התחיל המצור על ירושלים בבית ראשון, בעצם היום הזה סמך מלך בבל את ידו על ירושלים, המצור נמשך שלוש שנים, ואז בי"ז תמוז, שלאחר שלוש שנים, הופקעו החומות, ובמשך שלושה שבועות נשרפה ירושלים, ובתשעה באב נשרף בית המקדש, שוב, חזל גם הצמידו את זה לבית שני, אבל יש את זה גם ביחס לבית ראשון, ולאחר מכן, לאחר החורבן, שהם דבר בית ראשון, שעל ידי מלכות בבל, מעט מעם נותרו בארץ ישראל, בציון, בראשותו של איזה מנהיג בשם גדליה בן אחיקם, סוג של שליט מטעם הממלכה הבבלית, ואז הוא נרצח, כן, על ידי, איך קראו לו, ישמעאל בן, שכחתי כבר את השם, קיצור, הוא נרצח שם בידי יהודי, וזה גרם עכשיו לדלת העם שעוד נותרו פה כולם לברוח מחמת המלך בבל, וזה היה מה שנקרא המסמר האחרון בארון הקבורה של החורבן. מכל מקום, החורבן הוא כל כך משמעותי, אתם מבינים שאנחנו צריכים ארבע תעניות במהלך השנה כדי לזכור כל שלב ממנו. למה החורבן הוא כל כך משמעותי, שצריך על זה תעניות ציבור כל כך רבות? אז כאן זה נקודה שכבר הסברנו בהקשרים אחרים, אבל בואו נבין זה עכשיו בהקשר הזה של תענית. הימים שבית המקדש היה בירושלים, הם ימים שונים לחלוטין מהימים שאנחנו מכירים כיום. חורבן בית המקדש זה לא רק שהיה פה פעם בכנסת גדול בירושלים, ועכשיו הוא לא נמצא. כן, שסך הכל אנחנו נמצאים באותה אווירה תרבותית, באותו מעמד רוחני, ופשוט אין לנו עכשיו מקום יפה ומפואר להתפעל בירושלים. לא. הימים שבית המקדש היה בירושלים, זה היה עידן אחר. זה היה עידן שבו אנשים הרגישו את הקודש בתוך חיי החול. הייתה תחושה של מה שאנחנו מכנים משמעות, רוחניות, בתוך השגרה היומיומית, שבזמן שבית המקדש היה קיים, אדם היה קם בבוקר והוא חש תחושות שיש לו ייעוד ומטרה וסיפוק אינסופי בכל דבר שהוא עושה, בשבטך, בביתך, הלכתך בדרך, שוכבך ובקומך, שאדם היה חורש את השדה, הוא מרגיש, אני פה עכשיו מוציא לחם מהאדמה, כן, למען שמו באהבה, כן, שאדם היה מתפלל, הוא לא היה כמונו, אתה מבין, מסתכל בסידור ובאופן מלאכותי אומר מילים, אלא מתוכו פנימה היה כולו מלא בכמיהה וגעגועים לריבונו של עולם, שהשיא היה כאמור בבית המקדש. בית המקדש, ששם זה היה איזה מקום בירושלים, שבו הכל התכנס, כל הסוגי המרכיבי העולם הזה, הצמחים, בעלי חיים, הקרשים, הקורבנות, הזהב, הכסף, הכל הלך והראה איך ניתן להקדיש, להקריב, משום קורבן, לקחת את כל העולם הזה, כל העולם החומרי, על כל האסתטיקה, הפאר והעוצמה שבו, ולחבר זאת אל הקודש, אל חיי המשמעות. זה הרעיון של ימי ניסה מרום הראשון מקום מקדשנו, בזמן שבית המקדש היה קיים, שהשיא היה בימי מלכות שלמה, ששם אנחנו מדברים על איזה אימפריה של קדושה, שכל העולם כולו, כל מלכי מזרח ומערב, שומעים את שם השלמה, כל העולם קורא הברך מול מה שהתגלה אז בעם ישראל, איזו מציאות אידיאלית של חיבור שמיים וארץ. שנחב בית המקדש, כל זה עבר מהעולם. מיום שנחב בית המקדש ומחזל, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, בטל טעם בפירות, בטל טעם בבייה, וניתן לעוברי עבירה. מאז שנחב בית המקדש, כאמור, זה לא שאין עכשיו בכנסת, אלא כל העמדה הנפשית הזו, שאדם חש את הרוחניות בחיי היומיום, שיש לו בשביל מה לקום בבוקר, זה מחיצה של ברזל מפסק בישראל השמיים. יש פה עכשיו איזה נתק בין העולם הרוחני לעולם החומרי. אנחנו חיים היום חיי שגרה, בטל טעם בבייה, בטל טעם בפירות, כלומר, אוכלים פירות, יש מערכת יחסים זוגית, אבל זה ניתן לעוברי עבירה. אנחנו חיי היום-יום שלנו הם חיי חול, אנחנו מרגישים שגרה, שחיקה, עייפות, תסכול, כן, וכל הדברים שאנחנו חווים באלפי שנה הללו שאין בית מקדש. מי שרוצה ככה יותר להעמיק את זה מזוויות שונות, אז שיסתכל בהפטרות שלמדנו על תלת הדפורנות, כן, בשלושת ההפטרות שקוראים בין י' ז' תמוז ותשע באב, שם מפורט מכל מיני זוויות, הנביא מתאר, הנביא ירמיה, מתאר מה קורה שאין בית מקדש בעולם. הרעיון הכללי הוא אבל שהחיים איבדו מהמשמעות שלהם. אדם מאבד את הטעם לחייו. זה בעצם הסיבה שאנחנו כל כך חווים בית מקדש. לכן אנחנו צריכים ארבע תעניות על כל שלב. בתהליך ההידרדרות הזו, זה לא קרה בבת אחת. זה תהליך שלקח זמן, שבהתחלה צרים על ירושלים, זאת אומרת, בהתחלה התרבויות הזרות הן הולכות וחונקות את הרעיון הזה של ירושלים, של עם ישראל, ואז נפרצות החומות. זאת אומרת, יש כאן את החדירה של תכני החול לתוך החיים, ואז נשרף בית המקדש. זאת אומרת, יש בסופו של דבר גם את הרגע של מה שנקרא נקודת מפנה, ואחרי זה עוד יש את צום גדליה. זאת אומרת, יש גם את מה שנקרא התקווה האחרונה, הזיק האחרון גם הוא קווה. זה תהליך שאדם מאבד את החיבור שלו למשמעות, זה לא משהו שקורה מהיום למחר. זה תהליך של דורות, שכל דור לאט לאט, תמינים, עוד נופל ועוד נופל ועוד נופל, וזה מה שקרה לעם ישראל במהלך אלפי השנה הללו, ועכשיו, ברוך השם, הגאולה, אנחנו מתחילים ככה לשקם מחדש את הדברים, עם כל הכאבים וכל הקשיים, וכל הבעיות שאנחנו חווים בחיינו, הם עוד תוצר של החורבן בית המקדש. כן. כן, מה, עשרה בטבת, י' ז' תמוז, תשעה באב וצום גדליה, בסדר? טוב, עד כאן זה ההבנה העקרונית מה זה חורבן ומה הנזק שהוא יצר בעולם, ולכן יש לנו את ארבעת התעניות. וכאן אנחנו מגיעים אל ההפטרה. תפקידה של ההפטרה הזו בישעיהו נוני פסוק ו' ועד כאמור פרק נו ו' פסוק ח', זה ההפטרה שבאה לנחם. שבא לתת, כי אני מסך את זה בשפה ככה חדה, היא באה להסביר לנו איך בדיעבד, זה שאין בית מקדש, זה שהיה חורבן, זה דווקא עכשיו מאפשר לבנות דברים שלא יכלו להיות בזמן שבית המקדש היה קיים. אנחנו אבלים על זה שאין בית מקדש. זה מה שאנחנו חווים בכל ימי התענית. אבל ההפטרה היא באה להשלים איזה פן חשוב. עכשיו, שהשמש קובה, זה היום ונורא. תמיד, חורבן בית המקדש זה כמו שהשמש קפתה מהעולם. אבל מה אז קורה? בלילה אפשר לראות את האור של הכוכבים. בזמן שבית המקדש היה קיים, העוצמה הרוחנית הייתה כל כך גדולה, שלא היה מקום לעבודה פרטית אישית. כן? גם זה נושא ארוך שצריך להבין אותו. בזמן שבית המקדש היה קיים, בית המקדש הראשון, אנשים לא עבדו את הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו מכירים היום, על ידי לימוד תורה והלכות וקיום מצוות. זאת אומרת, היה קיום מצוות, היה לימוד תורה, אבל זה היה משהו שהוא היה ספונטני בחיים. אתה מבין, לא היה בתי מדרש. אנשים לא היה בתי ספר שישבו ולמדו תורה. בתי המדרש הוקמו רק אחרי חורבן בית שני. כן, ככה אומרת הגמרא. זכור אותו האיש לטוב, וישוע בן גם לשמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שהוא אחרי חורבן בית שני, הקים בתי מדרשות בכל כפר וכפר, שיהיו לישראל לומדים תורה. למה לא היה צריך? כי שוב, בזמן שבית המדרש קיים, תבין, בן אדם קם בבוקר והוא מרגיש את הנבואה מתוכו, הוא לא צריך ללמוד את זה. טוב, אז זה נפלא, זה אדיר, אבל מה זה גורם? זה גורם לזה שנוצר פה איזשהו פער בין האטמוספירה הכללית לבין החיים האישיים של האדם. בני האדם בעצמם, הם לא הלכו ובנו את האישיות שלהם על ידי לימוד תורה, על ידי ש"ס ופוסקים, על ידי מסילת ישרים. אלא הם, מה שנקרא, נסחפו בזרמי הקדושה והמשמעות. אז זה היה דבר טוב לטווח קצר, אבל לטווח ארוך זה יצר איזו תחושת ניכור, שברגע שהיו גם תאוות ויצרים ועבודה זרה, בן אדם לא היה כבר מסוגל לעמוד מול זה, כי לא היה לו את החוסן שהוא בנה בעצמו על ידי עבודה פרטית מאומצת. ברגע שנחרב בית המקדש, אומרים חז"ל, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. או ניסוח אחר, מיום שנחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא אלא בתי מדרשות ובתי כנסיות שבבבל. שוב, מה קרה פה? נחרב בית המקדש, נכון, העוצמה האדירה נכבטה, כבר לא מרגישים את התחושות של המשמעות של השמש הזורחת. אבל זה מאפשר עכשיו להפנות את כל האנרגיה לפרטי תורה. מתחיל להיווצר כל מה שנקרא עולם התורה שבעל פה, שבמשך אלפי שנים עם ישראל בונה בבתי כנסיות ובתי מדרשות שבבל, פרטי הלכות, דקדוקי הלכות, שהם בונים איזה נדבך, אור של כוכבים שלא ראו אותו, בזמן שהשמש זרחה. כן? כי בזמן שהשמש זורחת, יש כזה ביטוי בגמרא, שרגה בתיאר המים מעני, נר בצהריים למה מועיל. שבן אדם, הוא מגיע לבית מקדש, ורואה מראות אלוהים, אז עכשיו לבוא ושידקדק עכשיו בכל מיני פלפולים בגמרא, זה כמו להדליק נר בצהריים, כאילו אתה לא רואה את האפקט. שאין בית מקדש, זה מאפשר את הבניין הגדול. ואם נשליך את זה לרמה האישית, ואז נראה את הדברים הפסוקים בפנים, זה גם אצל כל אחד ואחד בחיים האישיים שלו. דווקא המשברים, דווקא החורבנות, אבל אם זה הרעיון של ההפטרה הזו, הפטרת תענית ציבור, שיש תענית, שיש קושי, זה דווקא, עם כל הכאב, מאפשר בדיעבד להצמיח כוחות שלא היו צומחים בלי הכאב והתענית. אפשר עכשיו לעבור על כל ההיסטוריה של עם ישראל ולראות איך כל החורבנות הגדולים בסופו של דבר הם אלה שבדיעבד הצמיחו כוחות שבלי החורבן הם לא היו יכולים להופיע. זה מספיק שנדבר על השואה, בסדר? כדוגמה, בסדר? גם שאסון היום ונורא, ואם היינו זוכים גם לא היינו עולים לארץ ישראל בלי שואה, אבל שם ישראל היה בגלות, היה קשה להתנתק משם, כי אלפי שנים חיים בגלות וכבר, איך אומרים, לא רואים אופציה אחרת. אז עכשיו יש שואה של משהו היום ונורא, ניתוח כזה שקוראים את הבן אדם, כאב אדיר, מיליוני יהודים נאבדים, אבל במבט לאחור, זה מה שגרם עכשיו לכל הכוחות לבוא ולעלות פה לארץ ולהמשיך את הגאולה. כן, שלוש מתון הקדוש ברוך הוא, וכולם ביסורים, יש לזה הרבה דיוקים בחזל, שהיסורים הם ממרקים, היסורים הם דוחפים את המציאות להשלם, ואני אומר גם ברמה אישית, אדם עכשיו שלא יודע, היה באיזה, לא יודע, באיזה קורס בצבא, לא יודע, קורס טייס, היה כולו נמצא אי שם בהי שלו, נפל מקורס טייס, שלב ראשון, היום ונורא, דיכאון, חורבן, ארבע טעניות, יושב בן אדם. אבל אחרי זה בדיעבד, אם הוא רציני, הוא יראה הקדוש הוא מוביל אותו דווקא דרך שם. דווקא עכשיו שהוא לא נמצא במקום הזה, הוא צריך להפעיל כוחות וכישרונות אחרים של קודם היו קבועים, וזה מביא אותו לאן שצריך. יגיע לקורס חובלים, גם זה נראה לי הם לא מוכנים לקבל את זה, שיש פה ליגות בצע. אז אחרי שדיברנו את העיקרון, בואו תראו איך הדברים נאמרים בהפטרה. ישעיהו נוני פסוק וב. דרשו אדוני בהימצאו, כראו ביותו קרוב. שימו לב, זה הפטרה משונה. קוראים אותה הרי בתענית, נכון? אמרנו בצום גדליה, ביוזן תמוז, בעשרה בטבת, תשעה באב. זה לכאורה ימים שהקדוש הוא רחוק מעם ישראל, נכון? זה ימים של חורבן. דרשו אדוני בהימצאו, כראו ביותו קרוב. זה הזמן עכשיו לקרוא לקדוש ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא. עכשיו תקראו אותו, כי הוא יותו קרוב. כמו שאמרתי, דווקא בזמן החורבן, דווקא בזמן התענית, עכשיו יש איזו קרבת אלוהים שלא הייתה קודם. יעזוב רשע דרכו, וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמיו, ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. איך אדם שב לאלוקים? שהוא מבין את הנקודה הזו. מה זה תשובה שלמה? מה זה לעזוב רשע דרכו? וזה כאשר אדם מבין איך הקדוש הוא מוביל אותו דרך העונש שהוא קיבל. זה שסתם אדם חטף עונש ועכשיו הוא שב אל השם. בסדר, זו הבנה מאוד ראשונית של הדברים. זה עבודת השם, כן, שלא זכה, אז דונות נעשות לו כשגגות. כאילו, בסדר, נו, אז אתה מבקש סליחה. אבל אם אדם זכה לתשובה עליונה, זדונות נעשות לו כזכויות. אותו כוח שקודם הביא לך את הזדון, ששום אמרנו, היית באיזה היי שבא לך המון עוצמות, אבל שבגלל זה אתה פספסת פה דברים מהחיים שלך. עכשיו, שאתה שב אל השם, זה יהיה כזכויות. עכשיו הכוח הזה יצמיח בך דברים שלא יהיו צומחים בלי. כך אדם צריך להסתכל על החיים שלו. נכון. בדיוק תורה, נכון. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכם דרכי נאום אדוני. כי גבו שמיים הארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי מחשבותיכם. זה העומק של הפסוקים האלה. זה כמובן את הפסוקים האלה, להגיד, אתם לא מבינים כלום, שתקו. זה כאילו המסר. והמסר העמוק הוא, לא מחשבותם אחרותכם. המחשבה שלנו היא שהעולם מתקדם רק דרך גאולה, העולם מתקדם רק דרך בית מקדש, העולם מתקדם רק שהכל טוב. בתענית ציבור אנחנו לומדים. בדיעבד, העולם מתקדם באופן, לא מחשבותם אחרותכם, לא באופן שאתם חושבים. אלא דווקא לידי החורבן, דווקא לידי כל הדברים המעגליים, דווקא דרך כל הפיתולים, כי גבו שמיים הארץ, כן, גבו, הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם. אז תבינו שיש דברים שמופיעים שהם מעבר למחשבות ולתוכניות של בני אדם. זה משהו שכל בן אדם, הוא יסתכל על עצמו בדיעבד, הוא יראה שהדברים הכי קשים שהיו בחיים שלו, שהיו נראים אז ולפי המחשבות שלו, שזהו, זה סוף העולם, בדיעבד, זה בסוף הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים. היה פה איזה מישהי שהיית בטוח שאתה רוצה להתחתן איתה, ועכשיו שהיא אמרה לא, חשבת שזהו, אתה קופץ מהגג. בסוף התחתנת עם מישהי אחרת, ואחרי 10 שנים אתה אומר, תודה לך השם, שלא נתת לי את הזיווג הזה, ובמקום זה, זה מי שכמובן שומע את ההפטרה של תענית ציבור, מי שלא שומע, אז הוא כל החיים, זה לא, טוב, אמנם התחתנתי איתה, אבל אני כל הזמן שואל את עצמי, למה לא התחתנתי עם הקודמת? למה? אין, יש אנשים שככה, אין בית מקדש, הכל חובן, טוב, אין מה לעשות. עכשיו בואו רק איכשהו נשרוד בעולם האכזר הזה. זה לא מחשבותם, מחשבותיכם. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב הזה. זה אומר שמפה דווקא אפשר לצמוח. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי היא מרווה את הארץ, הולידה והיא צמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אלי ריקם, כי היא מסע את אשר חפצתי והצליח את אשר שלחתי. כמו השלג והגשם, כוחות הטבע שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, שהם, עד שהם לא משיגים את שלהם, הם לא הולכים. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לעולם דברים, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. לנו יש מטרה, להביא גאולה לעולם. חטאתם, היה חורבן? בסדר. הקדוש ברוך הוא ישתמש בחורבן בשביל להביא את הגאולה. חז"ל אומרים, הכל מסייעים לבניין בית המקדש. אפילו שדים. גם השדים, המזיקים, בדיעבד, הם אלה שמביאים. כי המטרה בסוף תגיע. מה הדוגמה שהבאנו קודם? עם ישראל יגיע לארץ ישראל. זה יהיה. דברי אשר לא ישוב אלי ריקם, כי אם אשר עשה את אשר חפצתי והצליח את אשר שלחתי. טוב, אם היינו זוכים אז היינו עולים בשמחה, פחות אז זה נעשה דרך כאבים, דרך שואה, אבל בסוף המציאות תתקדם. גם אדם צריך לדעת, הוא לא יעזור לו אם תתחמק מלעשות את דבר השם, כמו יונה הנביא. גם אנחנו קוראים זה ביום כיפור, זה אומנם לא טענית שקוראים את דרשו השם, אבל אותו רעיון. שוב, לא, אי אפשר להתחמק מהאמת, אי אפשר להתחמק ממה התפקיד של האדם בעולמו של הקדוש ברוך. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו חב. בסדר, זה המבט. בואו תראו עכשיו איך כל המציאות כולה, כל עצי השדה, כולם מכווינים אתכם לשם. אם זה המבט האמוני. נכון. הוא יוביל אותו. בדיוק אותו דבר. תחת הנעצות יעלה בראש, כן, נעצות זה קוץ. תחת הסרפד יעלה הדס, אגב חז"ל דורשים את זה על פורים, תחת הנעצות יעלה בראש, תחת אחשוורוש יעלה מרדכי היהודי, תחת הסרפד יעלה הדס, תחת ושתי תעלה הדס אסתר. והיה לאדוני לשם לאות עולם לא יקרא. שוב, דווקא דרך הנעצוץ, דרך הסרפה, דרך הקוצים, דרך כל הסיבוכים, כמו בפורים, דרך החשברוש וכל השיגונות שלו ובשתים, בסוף צומח ההדס, צומח הברוש. והיה להשם לשם עולם לא יקרא. זה המבט שאדם צריך לחשוב בתענית ציבור. עכשיו, קוראים את זה בתענית ציבור, קוראים את זה בדרך כלל במנחה. כן? זה כבר שנמצאים ככה, מה שנקרא, לקראת סוף התענית. תמיד כולם כזה, בהפטרה של ירושה שבמצור, כולם כבר נמצאים בפנן כזה, יאללה, עוד חצי שעה, חצי שעה, רואים בדיוק, רואים את האור בקצה המנהרה. אז אתם רואים שיש פה גם משהו בעומק העניינים. כן, נמצאים כבר לקראת סוף התענית, היינו כל היום בתענית, כל היום בכינו על הכאב הגדול שבאמת היה את החורבן, אבל עכשיו לקראת הסוף, תבינו, איך גם התענית הזו, איך החורבן הזה, גם קידם אותן. והנה, כאן עכשיו עוד 8 פסוקים מפרק נ"ו. כה אמר אדוני, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. שוב, אתם רוצים שהגאולה תבוא, אתם רוצים שמתוך הנעצוץ הזה יעלה ברוש ומתוך הסרפד יעלה הדס? מה תעשו? קדימה. אשרי אנוש יעשה זאת ובין המחזיק בה. שימו משפט, עשו צדקה, שומר שבת מחללו. קיימו את התורה, תהיו מחוברים לתוכנית האלוקית. כן, שימו לב, הרבה לוקחים את זה פה. הנה מה השם רוצה ממך, רק עשות משפט, המלך המרכזי בתענית ציבור. זה לעשות צדקה חברתית, כן? זה המסר, לא עזבו אתכם עם כל ההלכות והשטויות של הדתיים, העיקר זה להיות בן אדם טוב. טוב, זה לא מה שאומר פה הנביא. הנביא אמנם אומר, תעשו משפט וצדקה, אבל הוא גם אומר, שומר שבת מחללו. אלו גם שמירת שבת, זה מביא גאולה, בסדר? לכל האנשים החברתיים למיניהם. ואל יאמר בן הנחר הנלווה אל אדוני לאמור, אבדל יבדילני אדוני מעל עמו, ואל יאמר השריץ אינני אצווה. אתה מבין, במציאות הזו, אחרי שעברנו את ההבנה הזו, גם בן הנחר, גם מי שכביכול הוא לא שייך לעם ישראל, הוא לא יגיד אבדל יבדילני, השם יצרף אותו גם. אתם מבינים, בתהליך המסובך הזה שהשם הוביל את העולם דרך הגאולה, דרך כל הקשיים, כל הכוחות השליליים בסוף גם מוצאים את דרכם לאן שצריך. אל יאמר הסריס אין אני עץ יבש, כן, סריס, תכון, לא יכול להביא ילדים, הוא יבש. חלק מהגאולה זה שגם הסריס, שוב, גם דרך החורבן, דרך הדברים שנראים שהם לא מצליחים ילדים, הם גם יצמיחו ילדים. כי כה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי ואחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו אשר לא יקרת, כן, זה הפסוק של מוזיאון יד ושם, אחרי החורבן השואה. גם ושוב שגם שם עולם, נכון. כן, כן, זה המכון מכר הדתי של השעה. כן, אבל בסדר, גם יד ושם וגם שם עולם, שניהם בדיוק קלו יפה פה לפסוק. מה ייתן, עוד פעם, מה, יש חורבן, יש שואה, מה? יד ושם טוב מבנים ומבנות. שוב, לא להתבלבל. אם אתה מסתכל על הבנים והבנות הנוכחיים, על המציאות של ההווה, היה פה חורבן. מה אתה שמח, מה? שוב, מה, שזה קראת פה את ההפטרה, נכון? של מה אנחנו קוראים פה את ההפטרות? שתבין, נכון? הבנים עצמם, הכאב עצמו, כן, הוא היה פה את החורבן על כל המשמעויות שלו. אבל יש משהו יותר גדול שצומח. יד ושם. שם עולם. הנצח. הנצח צומח דרך הכאבים האלה. זהו, לא, השאלה פה, האם כן שואלים פה לשאלה לא שמעו, זה לא must, אותם, זה לא החשבונות שלנו, אנחנו לא באים ואומרים, תקשיב, לכתחילה צריך שיהיה פה חורבן, בוא לכתחילה לא נעלה לארץ, לכתחילה בוא נעבור עבירות, כדי שהשם יחס עלינו, יעשה עונש, ואז מתוך הכאב נעלה, לא. אנחנו מתפעלים כל בוקר, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אנחנו מלכתחילה לא, אין חובה שהדברים יהיו בכאב. זכו אחי שינה, אם עם ישראל יעשה מה שצריך, אז הדברים יעברו באופן ישיר. אבל אנחנו עכשיו בתענית ציבור, תענית ציבור זה אחרי כבר שקרה. אז נקרא, עכשיו, אחרי בדיעבד שזה קרה, בואו תראו איך הקדוש ברוך הוא השאיר פה יד ושם ושם עולם. ובני הנחר הנלווים על עני לשרתו ולאהבה את שם אדוני להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי. אתם רואים, שמירת שבת, זה קטע חשוב פה בסיפור. ואביותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון אל זבחי, כי ביתי בתפילה יקרא לכל עמים. דווקא המבט הזה, שרואה איך דרך החורבנות, הדברים צומחים, כמו שאמרנו, זה שאין בית מגדל, זה עכשיו מאפשר לכוחות, לחשיבה האנושית, לכוחות הפרטיים, לצמוח. כן, גם ברמה ההיסטורית זה כזה, ברגע שנגמר העידן הנבואי, שזה מקביל לעידן האלילי, התחיל העידן הדתי, ומשם העידן החילוני. שוב, כל מיני עידנים שיצרו נזקים גדולים, אבל בדיעבד יצרו כל מיני דברים שלא היו בזמן שהיינו פה בעולם של עוצמות רוחניות זה. ואז אני אומר, זה מצרף את ביתי בתפילה יקרא כל העמים. אתם יודעים, המבט הזה מראה לך איך גם כל הגויים, כל הקשיים, אפילו הדברים השלילים, כמו שאמרנו, גם המזיקים, בסופו של דבר, כל אחד בנה את העולם המופלא הזה שאנחנו נמצאים בו היום, שיש בו מרכיבים שלא היו אם המציאות הייתה הולכת ומתקדמת בצורה הרגילה שלה. מה שאמרתי, חומה זה להשליך את זה גם על הרמה האישית. כן, יש מחיר, ברור, נכון. כל השינויים בחיים, ככה אדם צריך להביט עליו. שוב, יש שינויים שהם טובים, אבל יש שינויים גם שהם קשים, שהם לא מה שרצינו. שוב, בוא תראה איך הדבר הזה בדיעבד הלך והביא לך את מה שהיית צריך. וככה מסתיים את ההפטרה. נאום אדוני אלוהים, מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. אם זה מה שהשם אלוהים אומר, אני מקבץ פה את כל נקודות הטוב שהתפזרו פה במהלך ההיסטוריה, הכל התקבץ דווקא מתוך. אז עכשיו אתם בתענית, כואב, צודקים, תזכרו שאנחנו ממשיכים וצומחים מכאן הלאה, יאללה, ועכשיו תפילת ערבית, ואוכלים אבטיח, וכמו שתמיד, וקידוש לבנה, שזה תמיד שם ב... עשרה בטבת, תשעה באב, כולם, כולם נמצאים בשנייה, בדיוק, לפני, קידוש לבנה. אבל ששיין לאכול לפני הקידוש לבנה הזה, שזה משהו, שיהיה מתוך שמחה. בסדר. טוב, חברים יקרים, אז זה לגבי התענית ציבור, זה ההפטרה, בסדר, נעצור כאן.